באמת, רק לראות הגעגועים לארץ הזאת, ממש. אז אני מניחה
ש... המוקדש, איפה המוקדש?
המוקדש. השיעור מוקדש לעילוי נשמת אסתר, בת חיה ליבה. ואני מניחה שזה יהיה השיעור הכי נצפה, בגלל הפה. החלקתי.
היא אומרת כי, שכל
הנשים עמוקות. כי מרוקאיות, נכון. מרוקאית שלא נפצעת בערב פסח, היא פשוט לא. פשוט לא. אז אני לא רוצה להוציא את עצמי מן הכלל כמו הבן הרשע. סבתות שלי היו הרבה יותר הירואיות, הן היו נופלות מסמולם, והצבע היה נשפח עליהן. אבל אז קודם כל, אני רוצה לדבר על היום הענקי הזה. היום שקוראים לו כף ה' באדר, זה היום יום בריאת העולם לפי רבי יהושע. זאת אחת המחלוקות הכי גדולות שהיו בהיסטוריה היהודית. רבי אליעזר אומר, העולם נברא בכ"ה באלול, והאדם בראש השנה, באלף בתשרי. רבי יהושע יאמר שהעולם נברא היום בכ"ה באדר, והאדם נברא בראש חודש ניסן. איך מחלוקת כזאת ענקית בנושא כזה בסיסי? מתי העולם נולד? מה זה פה? תימן שלא ידעו מה הגיל ואז המציאו בתעודות זהות? ואז כולם הגיעו לגיל 160 ואומרים להם, במה הארכת ימים? איך זה יכול להיות? והגמרא מסיקה מסקנה מדהימה. העולם באמת נברא. לא יכולה עם זה. העולם באמת נברא. בכ"ה באלול, אבל היום הוא נברא במחשבה. זאת אומרת שהיום הקדוש ברוך הוא לקח דף גדול, נכון שאת רוצה להיות מעצבת פנים? אז הוא פשוט לקח דף ענקי ועיצב את העולם שלו. פה ירושלים, פה נווה צדק, זרה, 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 זרה. הוא פיזר כל מיני נקודות. אומר הרבי מלובביץ', היות שהערב נברא עולם רק במחשבה, כל אחת יכולה ביום הזה לברוא את עולמה במחשבה. לא צריך אפילו תפילה. הוא אומר שכל נבואות הנחמה מתחילות במילה כ"ה. זה היום, כ"ה באדר, כה אמר השם, מצא חן במדבר, כה אמר השם, מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה, כה אמר השם, זכרתי לך, חסד נעורייך, אהבת כאלולותייך. אני אקרא לכם את המילים של מי שדיבר גאולה, וצייר גאולה, וחלם גאולה, ולפי חלק מהדעות גם הוא הגאולה, הרבי מלובביץ'. וכך הוא כותב, תחילת גילוי הגאולה הוא בליל כ"ה באדר, שבו עלה במחשבה לברוא את העולם, והמחשבה בורת בלילה הזה, ותחילת גאולתם של ישראל היא בכ"ה באדר, והדבר הזה יתגלה בפרט בגאולה האחרונה. זאת אומרת, ממש לפני שהמשיח יבוא, יהיה לנו כוח בריאה במחשבה. וכיוון שכ"ה באדר, ראוי ונכון שתגיע בו גאולה כללית ופרטית, ראוי לומר ביום הזה. לשנה הבאה בירושלים הבנויה, ונוכל שם מהזבחים ומהפסחים, מפני שכאשר אומר לשנה הבאה, יכוון בעוד 5 ימים בדיוק, כי השנה החדשה לפי התורה היא באלף בניסן. עוד מעט שנה חדשה, כך לפי רבי יהושע, ראש השנה יהיה באלף בניסן. ואת הערב הזה רק מציירת, מציירת אותך קלה, מציירת אותך מוקפת חברות, מציירת אותך בהיריון, מציירת אותך בבית חדש ומדהים. לציור ולתכנון יש כוח של בריאה בערב הזה בתנאי אחד. איך? בקפה ספציפית, בתנאי אחד. עכשיו קפה עד חצות הלילה. לא ייגמר לעולם. אז קודם כל היום הזה, מירי המתוקה, קודם כל היום הזה הוא מזל טוב. אנחנו צריכות להסתובב עכשיו עד פסח ולהגיד מזל טוב. כי ביום הזה נברא ונולד העולם. מזל טוב עולם. בשבת נולד רבי נחמן מברסלב. מזל טוב רבי נחמן מברסלב. המצווה הראשונה שקיבלנו, קוראים אותה בשבת בבית כנסת. מזל טוב מצווה. קוראים לה החודש הזה לכם. ובראש חודש ניסן כותב החידה רבי חיים יוסף דוד אזולאי. זה יקרה בהדלקת נרות השבת הזאת. בראש חודש ניסן משתנים בשמיים המלאכים הממונים על מזלו של האדם. כך כותב החידה. יש שם חילופי משמרות, מלאכים שהיו ממונים על המזל שלך עד היום, שלא היה זוהר מי יודע מה. המלאכים מחליפים משמרת כמו בארמון של המלכה, ואת מקבלת עכשיו מלכות חדשה. החודש הזה לכם. א' בניסן, שבת הקרובה, ראש השנה למלכים, ולכם אותיות מלך. ובערב הזה, ערב ראש חודש, הדלקת הנרות של השבת הזו, יקבל כל אחד ישועה למעלה מן הטבע, וידע שהוא מושגח ואהוב. כל הסגולות האלה שאני אומרת עכשיו, ואני עוד אומר, מבקשות ממך רק דבר. אחד, פליז, פליז, אל תהיי צינית. אנחנו זורקות הערב את הציניות לגמרי לגמרי, מפני שחג הפסח זו אמונה בגאולה השלמה שלך ושל כל העם הזה. אם את צינית, זה יעבור לידך, זה יחליק כמו שהחלקתי היום על המים, וזה יהיה כמו כלום. למה אני אומרת שראש חודש ניסן מצווה עלייך? תפסיקי עם הציניות ומיד. מה אכפת לך? תאמיני חזק, תאמיני גדול, תאמיני עד הסוף. למה? כי השבוע הזה היה שבוע מאוד מדכא בתולדות ההיסטוריה. את גם חווה את זה בוודאי. משה רבנו מנסה שבעת הימים האחרונים של אדר להקים את המשכן והוא נופל. להקים והוא נופל. גם את ניסית לנקות פה, יאללה. ניקית משם, גם לא. עשית פה ואת חייבת הרי להספיק, כי הם חוזרים מהבת הספר ומהישיבות בשבת ואת... וכלום לא יוצא. ואז אומר משה לקדוש ברוך הוא, צוחקים עליי שלוש פעמים ביום, בוקר, צהריים, ערב, במשך שבעה ימים אני מנסה להקים את המשכן והוא נופל. אומר לו הקדוש ברוך הוא, חכה לשעה טובה. ואימתי היא שעה טובה? שואל משה, והשם אומר לו, ראש חודש ניסן. למה ראש חודש ניסן זה שעה טובה? כי ביום הזה נולד יצחק. אחרי שכל ליצני הדור, כל הציניות שבעולם, מביטה בזקן ובזקנה, אברהם ושרה, ואומרים, יוולד לכם ילד. ראש חודש ניסן, הציניות הולכת בבושה הצידה ואומרת, וואלה, לא האמנתי שזה יכול לקרות. אין לכם מושג מה קורה. בראש חודש ניסן של שנה מעוברת. ורב מוישה שפירה יאמר כל כך יפה, הרי למה מעברים את השנה? למה? כדי שפסח לא יצא בחורף, כדי שפסח יצא באביב. בשנים מעוברות אומר הקדוש ברוך הוא, תראי מה אני עושה, מחליף את הזמנים כדי שתאמיני באביב שלך. בנות אביב זה מילה נורא מדכאת, כי זה תזכורת לזקנה שלך. מלאו לך 80 אביבים, מזל טוב. למה אומרים את זה? כי האביב תמיד יראה לך כמה זקנת. כי בחורף אנחנו עטופות, אנחנו פתאום אור התחלת העזה של האביב. ואת לא ראית את הקמטות הזה והנפיחות וכל מיני תופעות משונות שאת פתאום רואה, והאביב רק שמו לך מראה שאומרת לך, אימאלה, כמה את זקנה. אומר רב מוישה שפירא, אביב הוא לשון אב, ואב הוא שהכל נמצא בראש חודש הזה, ובראש חודש ניסן יש תחילת בישול של עתיד חדש, ובשנת עיבור השנה מבליטה עוד יותר את העובדה שהיא אביב, ובכל דור ודור אדם חייב להאמין שאביב חייו מתחיל. עכשיו תקשיבו איזה מילים מהממות. יציאת מצרים בשנה מעוברת, זה השנה הזו, זו יציאת מצרים שצועקת. כך כותב רב מוישה. אני אביב, את באביב חייך, הכל יכול להתחדש. חבל מאוד להפסיד ראש חודש ניסן של שנה מעוברת. אנו צריכים לדעת שבשנה מעוברת נתנו לנו אפשרות לצאת ממצרים עוד הפעם. אסור לנו להפסיד את זה. כשיציאת מצרים בשנת עיבור, זו יציאת מצרים שיש לנו בה כוח לקבוע חידוש, כמו שקבעו עוד חודש בשנה הזו. אם נצא ממצרים בנשמה ונמשיך עם אותו כוח של יציאת מצרים, נגאל באמת. אנו מחכים לגאולה בשנה כזו. כל לידה חדשה, כל זמן שלא הגיע עוד הפעם חטא אדם הראשון, עדיין לא נגזרה עליה מיטה. על הלבנה שנולדת בראש חודש ניסן, עוד לא נגזרה גזרת התמעטות. וכל מה שצריך להאמין זה שאני הולכת להתחדש כמותה. יציאת מצרים השנה תהיה אצלי באמת בלי טיפת ציניות, טיפה. אני עומדת ללדת כי זאת הייתה שנה מעוברת, ואני תמיד אומרת לכם שבשנה מעוברת את הרגשת בהיריון, הרגשת. הרגשת לחץ וצירים, הרגשת. סימני מתיחה, היו, היו. בחילות, היו, היו. את הולכת למוניטור שלפני הלידה, זה הלבלוב. של ראש חודש ניסן אנחנו נלמד על ברכת האילנות היום, כשעצי הפרי מלבלבים. הלחץ הגדול של הימים שאחרי ראש חודש ניסן זה עוד שבועיים. בעזרת השם, הלידה שמחליפים בה תזונה לתינוק, חותכים את חבל הטבור, הוא היה ניזון מאימא, עכשיו תזונה אחרת, זה כשמחליפים את כל הכלים במטבח. ובליל הסדר, בשעה 12:44 בדיוק, שעת חצות, אין, אומר מהר"ל, אין אישה או איש או ילד או ילדה או נערה שלא יחזיקו ביד תינוק חדש שנולד. מזל טוב, מזל טוב, יום הולדת אותך, כך כתוב בנביא. משהו נולד לך, מה נולד לך? המהר"ל אומר, את מחזיקה ביד בחצות הלילה של ליל הסדר צורה היולית, זאת אומרת עדיין לא ממשית, של השנה הבאה שעומדת ליפול עלייך כמו מזל מופלא. אביב, חודש האביב זה אב י"ב, זה החודש שהוא האבא של 12 החודשים שתראי השנה הזו. בנות, הדלקת הנרות של השבת הזאת היא ענקית, היא מדהימה, היא מהממת, ואל תהי צינית, קחי אותי באמונה. ולמי שאינו מאמין, קשה לחיות השנה. היינו מאוד צינים לגבי הרב קניבסקי שאמר, לא משנה שעכשיו פול קורונה, תמשיכו ללמוד תורה. תורה מגנה ומצלה, שזה בעברית מגנה ומצילה. יאללה, מה זה הדברים האלה? יש קורונה משתוללת, הוא אומר ללמוד תורה. אולי עכשיו אנחנו קצת פחות ציניים. מפני שמהיום שהוא הסתלק, שני פיגועים במרכאי מרכאות מוצלחים, המון זמן לא היו פיגועים, פיגועים זה וינטג', איך זה פתאום חזר, המון זמן הם לא הצליחו, ונכון שקרו מלא ניסים, אבל הצדיק נאסף, התורה שלו נאספת, ואנחנו פתאום חשופים מאוד. אנחנו בשבוע של דמים. ראינו המון דם השבוע, אנחנו נפגוש הרבה דם בפרשת השבוע, פרשת תזריע, אישה כי תזריע וילדה תשב בדמי טהרה, וטהרה ממקור דמיה. בואו נראה מה זה הדמים האלה אצל הקדוש ברוך הוא. אז כמו בערך בכל שנה, היא באה אליי בחורה יפהפייה ומהממת ואמרה לי, ימימה, השנה אני לא מנקה. היא רווקה ארוכה, אין לי למי לנקות, אין לי למה לנקות. לא חלמתי שעוד שנה אני אנקה את דירת הרווקות הזאת. השנה הקדוש ברוך הוא יעבור על פתח ביתי המלוכלך, המשקוף הזה שמלא בדם שהשקעתי בלמצוא לעצמי איש ומשפחה, ואולי השנה הוא לא יפסח עליי ימימה. אני לא מנקה. כשכולן יגאלו בחצות הלילה של ליל הסדר, אני אהפוך עוד הפעם כרגיל ללכלוכית. ואז התחלתי להגיד לה שהניקיון של הימים האלה שמתחיל ממש עכשיו, הוא בדיוק השחרור שלנו מהגדרות חיצוניות שהפכו להיות חלק מאיתנו. את רווקה, את אישה קשה, את מובטלת, את לא מתפשרת, הוא ילד בסיכון, אנחנו עם מפולג. כשהגדרות הופכות להיות חלק ממך ואת בטוחה שאת זו הרווקות והרווקות זו את, מי יציל אותך מפנייך? וכל מה שצריך לעשות זה התהליך הגופני הזה של הניקוי, שיש בו משהו מיסטי שלא קשור לחמץ בכלום. אומר הרב וולבה, תנועות הניקוי מעוררות את הנפש היפה שיש לך בפנים, שכבר שכחת שהיא קיימת. בנות, אתם יודעות שבהלכה בכלל לא כתוב את המילה ניקיון? איזה מילה כתובה? חיפוש. וצריך לחפש בחורים ובסדקים. מה ההבדל בין ניקיון לבין חיפוש? ניקיון מתעסק עם הלכלוך, והחיפוש יתעסק ביופי. אני הולכת לחפוש ולחשוף את האישה המשגעת הזאת. הנך יפה רעייתי, הנך יפה. אתם יודעות שהתיאור בהגדה של פסח הוא של תינוקת מושלכת בגועל נפשך על פני השדה. זה מילים מהנביא ישעיהו שמצוטטות בעגלה, בהגדה. וארחצך ואלבישך ואעדך עדי, ותייפי בי מאוד מאוד, ותצלחי למלוכה, ואומר לך בדמייך חיי, ואומר לך בדמייך חיי. זה רק דם ולכלוך שלדה. את יודעת שהניקיון הזה הוא שבעה נקיים, שבעה נקיים שאישה סופרת כדי להיטהר לאיש שלה. זה פוטנציאל הריון, פוטנציאל לידה. תפסיקי ללכלך על עצמך, תפסיקי, קומי ותנקי. רבי נחמן שנולד, איך לא, בראש חודש ניסן, אומר את המילים חידוש כמוני לא היה בעולם. איך אתה אומר דבר כזה שוויצרי? איך אתה אומר דבר כזה מגלומני? בנות, כשרבי נחמן אומר חידוש כמוני לא היה בעולם, הוא אומר את הדבר הכי ענב שיש. הבנתי שרבי נחמן חדש כבר לא ייוולד. רבי נחמן חידוש יכול להיוולד. בנות, חידוש זה לקום למציאות ישנה. אי אפשר לתקון אותה, מעוות לא יוכל לתקון, אפשר לנקות אותה. בנות, ניקיון זה להוציא יש מיש, שזה הרבה יותר קשה מלהוציא יש מאין, כשאת הגז שלך מלוכלך, אז את קונה חדש, לא חוכמה. כשאת מתחילה לקרצף אותו ולראות את היופי שיש לך בידיים, לקרצף את הילד הזה, לקרצף את האיש הזה, לקרצף את האישה הזאת, את פתאום תמצאי את עצמך צוחקת בזמן העשייה הזו. למה? אומר האש קודש, הרבה מפייסצנה במחנה ההשמדה לחסידים שלו, לכו פסח, תקרצפו את הצריף. ואומרים לו, מה, אתה צוחק עלינו? מה נקרצף? אין לי בית, לא מנקה השנה. והוא אומר להם, תקשיבו, לכל בן אדם יש עמוק עמוק בלב אמונה. אמונה מאוד חזקה שדוחה את כל הציניות האפשרית. יש לך שכבות של ציניות, אבל האמונה הזאת היא כאן, והיא מכוסה שכבות. מה יזיז אותה? אומר הרבה מפייסצנה, יש לך בגוף איברים שאת לא מרגישה בקיומם, הריאות, הלב, הם שם. מתי את מרגישה? כשאת מזיזה את הגוף נורא נורא חזק, פתאום את מרגישה סיבולת לב, ריאות, פתאום את מרגישה כל מיני איברים שלא ידעת שיש לך. תזיזו את הגוף, והאמונה הרדומה הזאת פתאום תעלה למעלה, ואת תעמדי פתאום תקועה בין ארון לבין שידה, תרימי עיניים לשמיים ותאמיני שאת מתנקה. עכשיו, בנות, ניקיון זה משהו מיסטי, זה מסיר כתמים. ורבי נחמן אומר על עצמו, אני נהר המטהר מכל הכתמים. אני לא צדיק שאצביע לך על הבלבלות שלך, הנפילות שלך, הגועל נפש שלך, ואזוב אותך. אני אדבר על הלכלוך, אבל במגמת חיפוש, בנות, תיקון הכללי, שאנחנו הולכות להגיד ביום ההולדת שלו בשבת, יתחיל במילה שהמשמעות שלה מסיר כתמים, מכתם לדוד. מכתם זה מחטא כתמים. תפסיקי כבר, תנקי כבר. ההגדרה שלך תבוא כשתלמדי לנקות. סיפור משגע של רבי נחמן מברסלב, מאוד ארוך, אבל אנחנו נספר אותו מאוד קצר. קוראים לו מעשה בבן מלך ובן שפחה שנתחלפו. אם ראש חודש ניסן זה ראש השנה למלכים, ואת שואלת את עצמך, רגע, אני מלכה או שפחה? אומר רבי נחמן, בואי אני אספר לך את הסיפור של יציאת מצרים שלך. ביציאת מצרים היו מילדות, נכון? איך הם היו צדיקות? גם ילדים שלא הייתה להם תקווה, כי הם היו צריכים להיזרק ליאור, המילדות שפרה ופועה הצילו אותם. אבל היום, לילדים שלנו, בעולם תחרותי של אינסטגרם ופייסבוק וסושל מדיה, כל הזמן אומרים להם, אי, את לא מספיק. מעשה במלך אחד, שהייתה שפחה אחת בביתו, שהייתה משמשת את המלכה. הגיע הזמן לידתה של המלכה, וגם השפחה הנ"ל הגיע זמן לידתה. והלכה המיילדת, והחליפה הוולדות, למען תראה מה יצמח מזה, ואיך ייפול דבר. זהו. זה קורה בשלב כל כך מוקדם היום לילדים שלנו. את לא יודעת אם את בת המלך, אם את סתם שפחה, אם את אישה שווה, אם את אישה שלא שווה כלום. ובן המלך הזה גדל ובטוח שהוא בן שפחה, אפילו שסביבו לוחשים ואומרים, תקשיבו, אתה בן המלך, זה, הוא בן המלך, הוא מתעלם מזה, והוא מגיע לכל מיני מקומות איומים, כי הוא מחפש את ההגדרה שלו. בנות, כמה אנשים ונשים מחפשים את ההגדרה על דרך השלילה. בואו נראה את הלכלוך שיש לי בחיים, ואני אבין מי אני באמת. הוא כבר לא יודע אם הוא בורח מהמקום שהוא היה בו, או רודף אחרי בהמות, אחרי דברים לא טובים. יום אחד כשהוא ביער, הוא שומע קול צחוק נורא נורא מבהיל. איך הוא נבהל? קול של היום שצוחק מהלילה. בנות, זה בדיוק המפגש של ליל הסדר. קרב יום אשר הוא לא יום ולא לילה. הוא ממשיך ללכת, הוא ממשיך ללכת ביער הנורא והמבהיל הזה. הוא יפגוש שם את אח שלו, שהוא בן השפחה שהתחפש לבן המלך, ובן השפחה שמחופש לבן המלך אומר לו, אני נורא רעב, יש לך לחם, תיתן לי. זה השלב של מכירת החמץ, ובן המלך שמחופש לבן מלך הופך להיות העבד שלו. בסדר, ימימה, מה קרה בסוף? איך אני אדע שאני באמת בת מלך? נותנים לבן המלך האמיתי שמחופש לבן שפחה כל מיני מבדקים כדי לדעת אם הוא בן המלך האמיתי, ומה המבדק האחרון. תקשיבו, סוף הסיפור. הראו לו כיסא וראה שהוא גבוה מאוד, והלך אל הכיסא והתבונן שראה שהיה עשוי מעץ מיוחד, והסתכל וראה שחסר למעלה מן הכיסא איזה שושנה, ואם היה לכיסא הזה שושנה, היה לה כוח. והסתכל וראה שהשושנה שחסר למעלה מהכיסא מונחת למטה, וצריך לקח אותה ולהניחה למעלה. והמלך עשה כל דבר בחוכמה כדי שאף אחד לא יבין מה עושים פה, עד שיבוא חכם מופלג שיבין את הדבר. והוא הבין שאת המיטה צריך לנתק קצת מהמקום שעומדת, את השולחן לנתק גם קצת, לשנות ממקומו, את המנורה צריכים גם לנתק קצת ממקומה, את העופות והחיות לשנות כולם ממקומם, לקחת את העוף ממקום זה ולהעמידו במקום זה, ואת השושנה לקח מלמטה ושם אותה למעלה, וכן שם את כל הדברים בסדר הראוי. ואז התחילו כולם לנגן ניגון מופלא מאוד, כמו בליל הסדר ששרים הלל, ואז נתנו לו המלוכה, ואז אמר הבן מלך האמיתי אל בן השפחה, עכשיו אני מבין שאני בן המלך באמת, ואתה בן השפחה באמת. איזה סיפור מעיף. הסדר. איך את יודעת לסדר את הבית לליל הסדר אם את לא חיית בארמון הזה פעם? אני מוצאת את עצמי מחכה את התנועות של אמא שלי. כמה שהיא הייתה אישה מנקה וסטרילית ואני כלום, אני מוצאת את דמה זורם בדמי יותר מאי פעם בערבי פסחים. אני בת של הארמון הזה, אני יודעת מה עושים בליל הסדר, ומי שיודעת את הדברים האלה שהם בכלל לא חמץ, להזיז את השולחן לכאן, אצל אמא שלי היו מזיזים ככה, בליל הסדר, שיהיה משהו אחר. השולחן היה תמיד בפינת האוכל, היינו מעבירים אותו לאמצע הסלון, מזיזים את כל הספות, אנחנו עושים אותו דבר. למה? ככה. איפה זה כתוב? בשום מקום. זה החג הכי גנטי שיש בעולם. איך אני יודעת את סודות הארמון? עובדה שידעתי איך לסדר אותו, איך להרים את השכינה מאפר ולשים אותה למעלה. בנות, ליל הסדר, או הסדר של הבית והניקיון שלפני ליל הסדר, זה הדבר שיוציא את המלכות המובנית לאור, כי עכשיו את מראה לכולם שאת יודעת מה זה לסדר ארמון, וזאת אומנות מדהימה. ולפעמים הקדוש ברוך הוא יגיד, שההגדרה העצמית שלנו לא תגיע דווקא מניקיון. לפעמים גם השם יצעק בקול, אני השנה לא מנקה, ושכולם יראו וכולם ידעו. הקדוש ברוך הוא לא מנקה את הדם על המדרכה בבאר שבע, הקדוש ברוך הוא לא מנקה את הדם על הכביש בחדרה, והוא אומר את זה במילים, וניקיתי דמם, לא ניקיתי. יש דם של העם הזה שאני לא מוכן לנקות בשום פנים ואופן. בנות, לפעמים הגדרה עצמית שלנו זה כשאני מנקת עצמי ומנקת הסביבה שלי וחושבת יופי, אז אני יוצאת לאור. לפעמים הטריטוריה שלי מוגדרת בכתמים של דם שלא נדע. לפעמים עם מוגדר דווקא באנשים האמיצים האלה שמסרו את נפשם בשבילו. בליל הסדר הקדוש ברוך הוא רוצה בימים האלה שתהיה לנו החירות המדהימה לומר, השם, אני יודעת שאפשר להגדיר אותי על דרך השלילה, אני עושה ככה וזה לא טוב, אני עושה ככה וזה לא טוב, אני מבקשת ממך לצאת לחירות, אני מבקשת ממך להגדיר אותי נקי, להגדיר אותי יפה, לתת לי כוח להסתער על הניקוי הזה של הגוף שלי והנשמה שלי, כדי להוציא אותי לאור. בבדיקת חמץ, את מי את מחפשת? את הרי מחפשת את עצמך, את לא באמת מחפשת חמץ, את יוצאת ככה לאור. יש המון נשים שפוחדות מהתהליך הזה, גם אני, תהליך של הניקיון והבלגן, אבל רק אישה יודעת, אישה כי תזריע וילדה, רק אישה יודעת שלכלוך הוא התחלה של התנקות והתחלה של תינוקות. רק אישה יודעת שבגוף שלה מתרחש תהליך של אכזבה, של חוסר הפריה, של היעדר. והקדוש ברוך הוא אומר לה, חכי נשמה, אחר כך את סופרת שבעה נקיים. וכשמנקים תמיד מתלכלך, כשעושים ספונג'ה או ניקוי, מה רואים מול העיניים? לכלוך, ככה זה. הרי תמיד כשבודקים לך את תאריך תחילת ההיריון, את בשבוע 2 ואומרים לך את בשבוע 4. למה? בודקים מתחילת המחזור האחרון. למה זה ככה? עוד לא הייתי בהיריון, כי התלכלכות. זאת התחלה של התנקות והתחלה של תינוקות, ובבקשה, בבקשה, תחכי לסוף הסיפור. כתוב בפרשה שאישה אחרי שהיא הולדת היא צריכה להביא קורבן חטאת. למה? מה עשתה מסכנה? מה עשתה? היא קיללה בלידה ואמרה, אני לא רוצה יותר ילדים בחיים, ואתה אל תבוא לי מול העיניים. קיללה את בעלה ואת התינוק. אז מה, בגלל זה אני אביא קורבן? אז מתי אני אקלל אם לא בלידה? על מה הכללה? אומר השפת אמת, על זה שאם יש כאב ולכלוך שמצדיקים את עצמם, זה כאב של לידה. ואת הולכת להיוולד בליל סדר הזה, את מבינה את זה? אז מה את מבחינת? למה את מסכנה עכשיו? ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אל תפסיקי לספר את הסיפור שלך, לא להתייאש מהסתכבות החימום הזה, זה מנפח לי את זה עוד יותר. אימאלה. אל תפסיקי לספר את הסיפור שלך, לרשום עוד פרק בסיפור שלך. השבוע הייתה לי הרצאה, תודה ממי, השבוע הייתה לי הרצאה, של הרווקה. אמרתי לה, את יכולה, כמו הקדוש ברוך הוא, להגיד, אני לא מנקה, אני לא נוגעת בכלום, וגם זה יהיה צעקה מאוד גדולה, כי השם עובר בליל הסדר, והיה אדם לאות לכם על הבתים. הילדה הזו לבד, לילדה הזו אין אף אחד להיות איתה. את יכולה גם, כי גם הוא צועק, אני לא מנקה את כתמי הדם. כתמי הדם הם סימון הטריטוריה של המדינה הזו. אבל תבקשי שלא ככה הוא ייזכר בך. תבקשי שהוא ייזכר בך בטוב ובנקי. אמרתי לה, קומי צאי אחותי ולכי לך, ללכלוך שלך, תפני אותו, תנקי אותו, משהו בנשמה יצא לך לאור. אז היא אמרה לי שהיא הסתערה על הניקיון בקרוב אצלי. השבוע היה לי שיעור לעולם על הרב יונתן זקס. ואמרתי להם שאבא שלי היה מלמד אותנו המון, הרב יונתן זקס, אבל כשהיינו יוצאים החוצה, אף אחד לא הכיר אותו, אף אחד. ויש כאלה שאומרים שזה בגלל השפה, כי הוא דיבר רק באנגלית, ואז הגיע צור ארליך הגאון, ותרגם אותו, את האיש הבלתי ניתן לתרגום הזה, ואז הכירו אותו, לא נכון, לא נכון. הרב זקס לא נכנס ללבבות של הישראלים מלא שנים, מלא מלא, כי רבי נחמן היה פה. והם שני ההפכים הכי גדולים שיש. הרב זקס ידבר על האנושות, humanity. רבי נחמן ידבר על האיש. הרב זקס ידבר על שיתוף ולהיות ביחד. רבי נחמן ידבר על התבודדות. הרב זקס יצטט את שייקספיר, השם ירחם. רבי נחמן מברסלב יאמר, זה בדיוק החמץ. להקשיב למוזיקה שכתב מנגן לא כשר, לקרוא ספרות שכתב אדם לא כשר, זה מזהם לכם את הנשמה. הרב זקס אומר, כל יום הוא שאלה שאלוקים שואל אותך. רבי נחמן אומר, כל יום תקומי ותשאלי את השם איה. איפה אתה היום, ריבונו של עולם? הרב זקס אומר, תיקחו אחריות על החיים שלכם, אנשים. ורבי נחמן אומר, על הסובוך, ימסור את כל ענייניו לקדוש ברוך הוא ויגיד לו עליך. אומר הרב זקס, נמאס לי מהדבר הזה שקוראים לו דת הסלפי. דת הסלפי זה שאתה רואה רק את האני ואנוכי נורמליים מכולם. ואז הוא מספר את הסיפור שסיפרתי לכם 100 פעם, אבל אני משוגעת עליו. היו היה איש שישב על הטייטניק ושתה כוס וויסקי, לפתע הוא רואה קרחון ענק מתקרב לכיוונו, והוא אומר, רגע, אני אמנם הזמנתי קרח, אבל למה כזה גדול? אומר הרב יונתן זק, זה הדור הזה. דת הסלפי, אני אנוכי ועצמי. כל היום חושבים רק על עצמם, קרחון עומד להשמיד חס ושלום את העולם, חס ושלום איום על העם הזה. אתה עסוק בחוס הוויסקי שלך? רבי נחמן יאמר, תראו את האיש המסכן הזה. גם דקה אחת לפני שהוא תובע, לא נותנים לו לשתות בשקט את כוס הוויסקי שלו עם קרח. אז האם העולם עסוק באני או בגלובלי? מה יותר מעניין אותך? בוא נשמע, אל תרמי. אל תגידי עכשיו מה שקורה עם לפיד לא יודעת מה בוועידה היא. אל שקרי. כן, זה מעניין אותך, אליזה? אישה משעממת. היי, לא להצחיק אותי. האם הדת שלנו היא דת של אני או דת של אנחנו? איך?
ועלינו לשבח ולתקן עולם במלכות שדי, זאת אומרת, אני בתוך התיקון של העולם.
יפה לך, יפה מאוד. אני אקרא לכם סיפור, ספר שיצא חם, מהתנור, השבוע, מוסריות, שיקום הטוב המשותף בעידן מפולג. אני אקרא לכם את הרב יונתן זקס. זה קרה בירח הדבש שלנו. בתום טיול טרמפים משוויץ אל חופי איטליה, מצאנו את עצמנו בעיירה קטנה ושמה פסטום, ובה אתר נאה של עתיקות. אך לא בגללו הגענו לשם, אלא בגלל החוף והים. ים כה מזמין, לא ראיתי הרבה פעמים בחיים. הייתה רק בעיה אחת. חז"ל אמרו שאחת מחובות ההורים כלפי ילדיהם היא ללמד אותם לשחות. לצערי, הוריי לא הגיעו לדף הגמרא הזה, ולכן לא ידעתי לשחות. ישבנו על החוף, חשבתי שהמים רדודים. נכנסתי, המים הגיעו לברכיי. הלכתי למקום שראיתי כמה דקות לפני כן אנשים עומדים, ומצאתי את עצמי במים שעומקם רב מגובהי. איך זה קרה? אינני יודע. אולי היה פתאום שיפוע פתאומי בקרקעית. אגב, אומרים שהכינרת עכשיו סופר מסוכנת. וכי היא מאוד מאוד עמוקה. ניסיתי לשחות, תמיד אנחנו מתלוננים, אין גשם, כנרת. יש גשם, כנרת. ניסיתי לשחות, כשלתי. המשכתי ללכת מתחת לפני המים. הרגשתי שאני מאבד את ההכרה. הייתי בטוח שסופי בא. ועלו לי שתי מחשבות. א', איזה מין דרך זו להתחיל ירח דבש. ב', איך אומרים הצילו באיטלקית. קשה לשחזר את הבהלה שתקפה אותי. מסתבר שמישהו הציל אותי. כי אלמלא כן לא הייתי כותב עכשיו. עד היום לא הצלחתי לגלות מיש זה. אי שם נמצא אדם שאני חב לו את חיי. ומאז אני הולך ומלמד שהעצמי הוא לא הפתרון, הוא הבעיה. לא הייתי יכול להציל את עצמי. ולכן כל ספרי העזרה העצמית האלה, איך תעזור לעצמך ותשקם את עצמך, אנחנו עסוקים בעצמנו, מתפלשים ברגשותינו, אבל עלינו להפסיק לקרוא ולהתחיל לעשות ולהיעזר על ידי אחרים ולעזור לאחרים. האם הוא צודק? אולי, אומר רבי נחמן, עם כל הכבוד, הרב יונתן זקס, היא בודדה. אין לה למי לומר, אנחנו, אוקיי? אז אני אתייחס אליה, אל האישה הזאת שבמצרים, בן הזוג לא רוצה לנגוע בה, הוא גם לא רוצה ילדים, ואנחנו היחיד שיש לאישה הזאת. זה הבבואה שלה במראה שייצרה, וכל בוקר היא שרה לה, אחת, מי יודעת? אחת, אני יודעת. יאללה, בואי. והיא הולכת, היא ועצמה, ועושה דברים שהיא לא חלמה שהיא תעשה אי פעם, ויורדת אליו לשדה, והוא כזה נעול, והוא כזה סגור, והוא כזה חתום. והסיפור האינטימי הזה של אישה שמתאפרת לאיש שלא רוצה אותה ובוכה כל הדרך הביתה מהמקווה, רשום בהגדה של פסח ובסיפור הגלובלי הרב זקס של כל עם ישראל. בנות, למה היום אני מלמדת אתכם בכיף? גם את הרב זקס הנהדר וגם את רבי נחמן, כי אנחנו בדור הסיפור, אנחנו בדור הסטורי. כשהסיפור הכי פרטי בעולם מופץ בכל הרשתות כולן. הפרטיות היא סיפור משותף. בנות, האני והכולם נפגשים בליל הסדר סביב שולחן אחד, ומספרים אותו הסיפור בדיוק. זה סיפור שיש בו כלליות, אבל היא מורכבת מגבורות קטנות של נשים קטנות ואנשים קטנים שעושים מעשים קטנים. בנות, הרב זקס אומר שלדבר על אני ועצמי כל היום זה לברוח מהעולם. רבי נחמן יאמר שלדבר על העולם כל היום זה לברוח מעצמי. בטח שאפשר.
זה בדיוק מה שרציתי עכשיו לומר.
כן. אני אחר כך אגיד לצופים שלנו בבית, איי, כן.
שאני חושבת שכשאדם מתקן את עצמו באמת, לא מרמה את עצמו, מתקן את עצמו, כי גם זה קיים. כשאדם מתקן את עצמו באמת, הוא יכול לתקן את העולם. אבל כשאדם רץ לתקן את העולם, הוא בורח מעצמו, הוא לא את עצמו ולא את העולם.
וואי כמה שאני מסכימה איתך לגמרי. היא אומרת כשאדם רוצה לתקן רק את העולם, הוא לא יכול, הוא בורח מעצמו. כשהוא מתקן את עצמו, הוא פותח את ה...
הרבה פעמים התיקון של העולם, כל הסביבה הירוקה וכל איזה בריחה מעצמה.
גם. אני בשבוע הבא למד אתכן בעזרת השם, מה זה לאכול מצה. זה הרגע שבו את יושבת עם 8,000 בני משפחה שאת לא סובלת את חלקם, הגדול. ואת הכי בודדה בעולם. למה? אומר מהר"ל, מצא זה המיצוי שלא זקוק לאף אחד, היא בעצמה לבד, בלי שיתפיחו אותה, בלי שיתנו לה לייקים, בלי שימרחו עליה שמן וביצים וסום סום. לבד, במיצוי שלה, לגמרי לבד יש לה טעם של גאולה. כי אפשר לבד, אני רוצה להגיד לכם על אמא שלי, בוידוי שמדהים אותי, אמא שלי לא הייתה אישה חברותית, מעולם. To say the least, בלשון המעטה, והאימא שלי, הגיבורה והמהממת, סוחבת את האלמנות שלה הרבה יותר טוב מנשים שחיו חיים חברתיים, ערים, והם כל הזמן אבלות על הבדידות הזאת. אימא שלי שנאה שדורכים לה בספונג'ה. היום לא דורכים לה בספונג'ה. והיא נורא שמחה. אני לא אומרת היא סוציומטית, אבל אני רוצה להביא בשורה גם למי שלא יודעת להיות אנחנו, לא כי היא לא רוצה, כי פשוט אין לה למי לומר אנחנו. ורבי נחמן המנחם הזה מגיע ואומר, אל תדאגי מדת הסלפי, אני נשמתי כמוני. אני איש פלא ונשמתי פלא גדול וחידוש כמוני לא היה בעולם. דרך אגב, אני לא בטוחה שהרב זקס היה חברותי, שלא לדבר על הרב קניבסקי, שממש לא היה חברותי, ועוד לא הגענו לרבנית ימימה, אבל על כך, אחרי שאני אמות. לעד ה-120 זה כולה נפלת. אני רוצה לתת לכם קצת מהטעם של הזמן המהמם הזה, שטענו, ואני פה עם הרב יונתן זקס המהמם, טענו לשאלתו הגדולה של אלוקים שמרחפת באוויר בימים האלה. זה ייקח לך המון המון זמן לענות לו כן, המון זמן, אבל בימים האלה ריבונו של עולם שואל כל אחת מאיתנו, האם את, קר לכם, תסגרו. סגרי, קר להם. אגואיסטיות, מה אכפת להם? שחם לי, כל עבר בגוף.
אם מישהו רוצה משהו מהאזור הזה עכשיו.
האחיות שלמה, אני החלקתי בניקיון לפסח. אני רוצה להגיד לכם מה השם. אני רוצה להגיד לכם מה השאלה שהקדוש ברוך הוא שואל אותך בימים האלה עד פסח. השם שואל שאלה אחת, האם תסכימי להיפגש? ליל הסדר הוא מפגש שלך עם כל הדורות של עם ישראל עד אברהם אבינו, הוא מפגש שלך עם המשפחה שלך, הוא מפגש פוטנציאלי עם אהוב ליבך, זה שכבר יש לך או זה שעדיין אין לך. ואני רוצה שנדבר עכשיו על הדבר הקשה הזה שקוראים לו עוד ניפגש, אחד הדברים הבאמת באמת קשים. כשאת רואה את הוולס הזה, שגם אני חלק ממנו, אתם תראו אותי עוד איזה פרק או שניים.
עם מי הבעלה?
לא חשוב, אסור לי לדבר. אני ראיתי את הוולס הזה שבו כולם מאוד רוצים להיפגש ומאוד לא רוצים להיפגש. את מכירה את זה? בנות, מאה...
שנייה, זה רק לנו איזה חום.
אולי אסור לי, אסור לי, אני חתומה, אסור לי. אבל איך אמרו לי הבנות, את מפריפריה אימפריה עם השפתיים, אז שם אני כן.
אם את
את אומרת, אי, סימן שזה באמת, באמת כואב.
אך.
נכון?
לא. בנות, אני רוצה... נכון, נכון, אני כל הזמן צוחקת עליהם, על הבא, די, בנות, לא תיקום ולא תיתור את בני עמך. זה
נראה עם השפתיים.
נכון.
היא באה אליי.
זו אני. בנות, אני רוצה להגיד לכם מה השאלה של הזמן הזה. האם את מסכימה להיפגש באמת 210 שנה במצרים? עם ישראל היה בן חורין. מהמפגש. יו, אני מת לפגוש אותך בערב, אבל אני מה זה עמוס עד פה. בחומר ובלבנים ובכל עבודה, בשדה. את בטוחה שאת עושה השוטטה בשווקים וברחובות, לבקשת שאהבה נפשי, אבל כשהוא באמת דופק בדלת, פשטתי את כותנתי, איככה אל בשנה, בנות כל כך הרבה זוגות נשואים שאוהבים חורים. מאוד, מאוד, מאוד מרגישים הקלה אינסופית שהם הולכים לישון. ועוד פעם הם פספסו יום של היעדר מפגש. השתעבדנו לחירות. ולכן השאלה הענקית והחירותית שישאל אותך הקדוש ברוך הוא בימים האלה ממש, האם את מוכנה להיפגש. פז'ו איזה? איילה. איך? האם את מוכנה להיפגש? וזה אחת השאלות הקשות. בנות, רק ברגע שתעני בכנות, כן, את לא מבינה כמה מזל ייפתח עלייך מעל הראש. מלא. אז איך נפגשים? דבר ראשון, השלבים. הניקיון. לניקיון קורא מהר"ל צירוף. כמו העבודה של הצורף שמוציא את הסיגים, את הלכלוכים מהזהב או מהכסף, ברגע שהוא מוציא את הלכלוך, חתיכות הזהב מצטרפות זו לזו. הניקיון גורם חיבור לבית שאת בורחת ממנו המון זמן, לילד שאת בורחת ממנו המון זמן, את פתאום עושה את הפעולה החודרנית של הביאני המלך חדריו, נוגעת בפינות שלא נגעת בהם המון 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 זמן. בנות, אל תברחי מזה, אל תעשי את זה רק ברגע האחרון, כי זה צריך להתפרס על פני תקופה, קוראים לזה ניקיון, כשגבר מתחתן עם אישה, כתוב נקי, יהיה לביתו שנה אחת ושימח את אשתו אשר לקח. מה זה נקי? שתצטייר אהבתה בליבו, אומר בעל ספר החינוך, שהוא יתרגל אליה. הקרבה הזאת, האינטימית, לבית, לחדרים, לארונות, זה ייצור לך מפגש לא צפוי בכלל עם עצמך, כל מיני מכתבים שכתבו לך פעם. איך הוא היה כותב לך פעם? איך היום אחרי 30 שנות נישואין הוא לא יודע כתוב וכתוב? איך זה יכול להיות הדבר הזה? בנות, החסידים אומרים באופן מיסטי שאלוקים קלו אצלך בתוך הרהיטים. קוראים לזה מלך אסור ברהטים. יש לך בית עם מלא פוטנציאל של רוחניות, את כל הזמן עסוקה בריהוט כשאת מקרצפת אותו. את לא מבינה איך החיים שלך התמלאו רהיטות, איך דברים פתאום ירוצו, כי הניקיון מצרף ומחבר וזאת ידיעה של מה שיש לך. אני קופצת הרבה אחר כך. קניית הכלים, המפות, הכנת המתכונים מהיום לליל הסדר. ימימה אל תלחיצי. מהר"ל אומר שככל שקונים כלים חדשים לליל הסדר, כך תרבה פרנסתו אותה שנה. כל הכלים האלה שאת קונה מתמלאים, תקני כאלה גדולים, כל הכלים מתמלאים בפרנסה בשפע. למה? כי הסעודה הטעונה הזו שאת רוצה לברוח מפניה מחברת בצורה שאת לא מבינה. סעודת החג היא המפגש הצפוף עם בני המשפחה שלנו, יכתוב הרב שגר, עוד איש לא חברותי. האכילה תקרב בינינו. האוכל לא יהיה דווקא תפריט מגוון, אבל הברכה תשרה בכך שנאיר פנים זה לזה כל הסועדים, והארת הפנים בליל הסדר, נלמד בשבוע הבא איזה מצווה יש להביט בפנים של הסועדים, היא במקום ראיית הקרובים בבית המקדש כשהיו בני ישראל עולים לרגל במועדי הראייה. לפסח, שבועות וסוכות קוראים מועד ראייה, מפני שאת רואה את הקדוש ברוך הוא, רואה את שני הקרובים, כשאת עושה את זה על השולחן שלך, היפה, המושקע, המאמם, בליל הסדר. משהו מתקרב, משהו בך נפתח לרצות להיפגש עם מה שיש לך ועם מי שעדיין לא פגשת. ואני קופצת איתכן רק בשביל החשק והטעם של השיעור הליל הסדר, לשיא של כל השיאים, ל-12:45, בעוד 3 שבועות, את עומדת פחות, את עומדת בדלת, בפתח. לפי החסידים, זה לא רק בשפוך חמתך פותחים את הדלת. 12:45, קמתי אני לפתוח לדודי ימימה, אבל הוא לא דפק, נכון, את פתח לו. ומה את עושה עכשיו? את אומרת את שיר השירים. אני רוצה לקרוא את המילים היפהפיות של הרב אלחנן ניר מהספר הטרי שיצא מהתנור, היום אתם יוצאים. אין יופי כזה בעולם. שיר השירים הוא אחד מ10 השירות. כל השירות שאת מכירה זה שירת הים, איך הם טבעו בים, שירת חנה שקיבלה ילד, רבת בנים אומללה. זה תמיד שיר של שמחה לעד. נכון, של ניצחון של טובים על הרעים, שירת דבורה, וואי, איך סיסרה, איך הורדנו לו את הראש. יש רק שיר אחד, שיר השירים, שבו כשאת אומרת אותו בכוונה על דלת הבית שלך, יש עכשיו מישהו שמכין את עצמו לפגוש אותך. הומה נפשו לקראת מפגש, בא לשכונה בחור חדש. תשמעו את המילים היפהפיות של הרב אלחנן ניר. שיר השירים מכריז כי העולם הזה אינו רק טורפים ונטרפים, מנצחים ומנוצחים הרצים זה מול זה במעגל כוח אינסופי. המוצלחות העשירות, הרזות, הגבוהות, מקבלות הכל, אנחנו נשארות מאחור. שיר השירים מכריז שיש בעולם מרחב, שיש בו שניים המסוגלים להכיר זה את זה כשם שהם. שניים שיודעים שהסיכוי של כל אחד מהם מצוי דווקא אצל זולתו. וכל עוד הוא לא בא במגע עם האחר, הרי הוא עצמו טרם נוצר. כך הופכים ימי ניסן כולם, עד לאמירת שיר השירים בחצות הלילה, לנס שלהן, ניסן, נס של מגע ופנים. אדם עוזב את כל חומות ההגנה שעליהם מפקיד שומרים כל החורף. פסח הוא ראש השנה, אבל הוא נקי מהשיפוטיות של ראש השנה של תשרי. כל היום שופטים אותך, כל היום את שופטת אחרים, אומרת שאת מתה להיפגש, אבל כשזה מגיע, את רוצה את החירות שלך. יום ראש השנה של פסח הוא ללא דין, הוא רק של חסד ואהבה, בפרט כשהוא חל ביום האהבה הגדול, בשבת. בנות, אני רוצה להסביר משהו לפני שאני מגיעה לשיא של הדברים היפים שלו. אנחנו כל הזמן במחלוקת, כשאנחנו עם בן זוג או כשעוד לא פגשנו אותו, מי צודק? אני צודקת או הוא צודק, ותמיד יהיו שונים, תמיד. השנה תיפגשו, כי השנה כולם צודקים. יש מחלוקת איומה בין החכמים לבין הצדוקים. מי צודק? כתוב שספירת העומר בפסח מתחילה ממחורת השבת. וספרתם לכם ממחורת השבת. חז"ל יאמרו ששבת זה היום של ליל הסדר. הצדוקים יגידו שבת זה שבת. כתוב שבת אז זה שבת. השנה כולם צודקים, נכון? כי שבת זה גם שבת וזה גם פסח. אז תפסיקו לשפוט ולריב ולהגיד הצדוקים צודקים. מה פתאום הצדקנים צודקים? השנה כל העם הזה צודק. כל העם הזה יושב לשולחן פסח דתיים ושאינם. כל העם הזה יושב לשולחן השבת דתיים ושאינם. אתם יודעים איזה יום אהבה ענק שמפוגג שיפוטיות? ועכשיו ההיילייט של הרב אלחנן ניר. אם פסח הוא ראש השנה בחסד וברחמים, הרי ששיר השירים הוא אונתני תוקף של היום הזה. מה את אומרת כשאת אומרת בראש השנה אונתני תוקף? איך המלאכים בשמיים נסערים, אומרים לא יזכו לפניך בדין, הבחורה הזו מלאת שיפוטיות, מלאת לא, מלאת אנטי. האונתני תוקף של יום הדין שקוראים לו פסח. מצאתי את שאהבה נפשי. אם תראו את דודי, מה תגידו לו? שחולת אהבה אני. תעמדי בפתח של הבית הזה ותחכי לאליהו שיבוא בלי טיפת ציניות, מפני שספרת שבעה נקיים. את בשנה השביעית בשנת השמיטה. פסח חל ביום השביעי שהוא שבת. די, וספרה לשבעה נקיים. אחר תטהר וטהרה ממקור דמיה. אין מצב שבשנה הזאת אין איזשהו פוטנציאל של גאולה. אני רוצה לתת את הסגולה של ראש חודש ניסן, שקוראים לה ברכת האילנות. את ברכת האילנות עושים בראש חודש ניסן, עומדים ליד עץ פרי או שני עצי פרי סמוכים זה לזה ומברכים, וזאת ברכה מיסטית לפי המקובלים, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם שלא חיסר בעולמו כלום וברא בו בריאות טובות ואילנות טובים להנות בהם בני אדם. אני רוצה להסביר לפי המקובלים מה קורה ברגע הזה. אז קודם כל, מי שמקדים לברך את זה, ככל שאת מברכת את זה יותר מוקדם בניסן, זה יותר חזק, אבל בשבת אסור. למה? אומר הרב מוצפי הנהדר, כי הברכה הזאת מוציאה ממך כל כך הרבה עיכובים וחמצים והחמצות, שזה בורר, זה לברור את הפסולת מתוך האוכל או את האוכל מתוך הפסולת, ואסור בשבת. אז בשבת אנחנו לא מברכים ברכת האילנות. יום ראשון, אפשר כל חודש ניסן. הרואה עצי פרי בלבלובם. אומר הרב מוצפי, המקובל, מתוך ספרות המקובלים של הארי הקדוש, ברגע שבו מברכים ברכת האילנות, מתקבצים כל האבות, האימהות, הסבים והסבתות שלך, עד לאדם הראשון. הם עומדים על מרפסת גן העדן ומבקשים עלייך רחמים. ויראה האדם, כך כותב הרב מוצפי, איך אחרי שהוא מברך ברכת האילנות הוא שומע קולות של ציפורים, ידע שהוא הצפצוף של אבותיו ואימותיו בשמיים, ועוף השמיים יוליך את הקול שלהם, והם כל כך שמחים עכשיו. ומברכים אותך ברכה של אבא, ברכה של אמא, ברכה של סבתא, ברכה של סבא. למה? אומר כל כך יפה הרב מוצפי, כי מגיע החג. גם סוכות זה חג, גם שבועות זה חג, אבל זה לא כמו החג הזה. בחג הזה אי אפשר לסבול את הבדידות, את קושי הפרנסה. את רוצה לעשות הכי יפה, הכי מדהים, הכי שמח. את רוצה לצאת לחירות ואת לא. ולכן כל האבות והאימהות שלך דואגים לך מאוד. בקצה השמיים, בסוף המדבר, יש מקום רחוק מלא פרחי בר, וחושבים שם על מה שקרה, ורואים שם כל מה שיקרה, ודואגים לך נורא, כי הבת שלי לפני ליל הסדר, ושום דבר אצלה בחיים לא בסדר. מה יהיה בת שלי? את אילן היוחסים שלנו. אנחנו רוצים שתלבלבי כמו העץ הזה. ואז את עומדת ויוצאת ואומרת, סבתא, תקשיבי, אין לי, אבל לא חסר לי. ברוך אתה השם שלא חיסר בעולמו כלום. מה זה חיסר? חס שר. חס וחלילה לחשוב שהשם שר מעליי. כמו העץ הזה שהיה שמות בשמיטה השנה הזו ומיובש, ועכשיו יש עליו כאלה פירות, אני מבינה שאני עתידה להתחדש כמותו. לא חיסר בעולמו כלום, חס וחלילה שהשם שר ממני. ברא בו אילנות טובים, אני יוצאת לטבע וכל כך מסתמכת כמה שאני בודדה, ובריאות טובות. איזה אנשים טובים יש בעולם, באמת. איזה אנשים טובים יש במדינה הזו. כמה אנשים מתגייסים לטובת מישהו בצער. זה דבר מדהים, ממש. אז אין לי, נכון, אבל לא חסר לי. יש עולם כל כך יפה, אילנות טובים. יש בריאות כאלה מדהימות ששואלות אותי, מה שלומך ומה חסר לך? להנות בהם בני אדם. זו הבחירה שלי, האם אני אהנה מהיש או הביט בהן. אני בוחרת את החירות להגדיר את עצמי על דרך החיוב. באותו רגע את כל כך משמחת אותם, כי מה אבות ואימהות רוצים? לראות ילדה לא צינית, ילדה רצינית, ילדה שמאמינה בישועה שלה בשיא הכנות. לא יגאל אותך, ריבונו של עולם. אני אסיים בשיר שכתבתי לאיזשהו עיתון. נשים מסכנות. קל מאוד להתמסכן כאישה בערב פסח. מסכנה כאם צעירה לתינוקות שצריכה גם לנקות. מסכנה כאחת הרווקות שאין לה למי לנקות. מסכנה כסבתא שזוכרת את עצמה בשנים יותר חזקות. מסכנה כאישה עובדת עד ליל הסדר והנשים האלה לא מספיקות. מסכנה כעקרת הבית שמקנה בנשים העסוקות. מסכנה כאישה מארחת שמרגישה שהנה הן באות בליל הסדר, כל עשרת המכות. מסכנה ככלה צעירה שמתארחת לראשונה בבית חמיה ורוצה רק לבכות. מסכנה ולא זוכרת למה, ואל תנסו אפילו לענות את המעוקות. ובערב פסח כל המסכנות צודקות, אבל הצדקניות צוחקות. בעיקר צוחקות על עצמן, כל הדרך לאפיקומן. מה זה הצדקניות? הצדקניות זה אלה שכל זה זוכות את ההצדקה של כל התינופת הזאת. שלא אומרות שיעבור, 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 אלא אומרות בעבור זה. הרי זה יגיע בסוף, הלילה המהמם הזה. בנות לנקות זה הדבר הכי מופרך בעולם, זה עבודת פרך. זה הדבר שמתחרב אחרי חצי שנייה. וכשחכמים רצו לברך מישהו לחתונה, הם היו אומרים לו, יחרב ביתך ויתבלבל שולחנך. שכל הניקיון שאת עושה יהיו לך מיליון ילדים ונכדים שיברדקו הכל. ואת השולחן המדהים שערכת מכלים חד פעמיים, מישהו יפתח את החלון וכל הכוסות ייפטרו. אתם מכירות את זה שהן נופלות על הצד? כמו דומינו רלי, אבל היום חד פעמי זה רק לעשירים, אז כלי הפורצלן שלך זה כבר לא יקרה להם. והימים האלה הם הכי שמחים בעולם. אני מסרבת להיות צודקת ומסכנה בערבי פסחים. אני רוצה להיות כמו כל עם ישראל, מנקים ובוכים. ואני זוכרת כל הזמן שסדר וניקיון תמיד יהיו בסוף דברים מופרכים. אבל בשביל הרגע הזה שנשב בבני ברק, בירושלים ובניו יורק, ויתנו לנו רק לרגע מפרי ידינו, די דיינו. נזילים כאלה. בנות, בשבוע הבא, בעזרת השם, אנחנו נהיה בזום. וכן, מה אני אעשה? כי נורית נוסעת וכל מיני עניינים. נחבט לנו. אז מה נעשה?
נעשה פה.
נורית, מה נעשה?
בנות, סקילה מצוות.
היא נוסעת לסקי. זום. אני עושה זום כי...
גם הבית שלי.
זו מהבית שלך?
לא, שנעשית השיעור
עצמך. את נורמלית ערב פסח, את תבקיע איזה מרור. היא ויתרה. בנות לארוז, אנחנו הולכות לבית אחר, היא לא רוצה בסוף. שכן אפשר פה?
ברור שאפשר, אבל בנות ורחמנות, כולם מנקות לפסח, אנחנו עושים זום עולמי, גם נשים מכל העולם רוצות להיות עם הרבנים.
איך? נכון, לנשים מכל העולם אנחנו עושות זום מחנה לפסח ביום שני הבא בשעה 8:30 בערב מהסלון הכבר נקי לפסח של הרבנית
אסתם.
הרשמה חובה.
אבל הזום בחינם.
גם תמונה, אחרת לא נכניס אותך. לא, סתם, אני צוחקת. מה עוד להודיע? תראי, הן לא רוצות ללכת. איזה חמודות. בנות, אני מאחלת לכם באמת חודש ניסן מדהים, מלא בניסים. תשמרו על הפה, ניסן בגימטריה זה... ניסן בגימטריה זה פעמיים פה, יש לי גם פעמיים פה היום, פה ועוד פעם פה, כי אפשר לפתוח את הפה לרע, פרעו זה פה רע, כי הימים נורא נורא מלחיצים, תמירי את הפה הרע הזה בפה טוב, תוציאו מילים טובות, תגזרו על עצמכם מילים טובות, כמה מדבר רבי נחמן על מילים שנזרקות מהפה בשעת עצבים שהלא טוב ייקח אותך, ואחר כך עד שמוצאים את הילדה הזאת העבודה, זה כל כך הרבה זמן, כל כך הרבה. אז תשמרו על הפה ותשמרו על עצמכם. ואנחנו ניפגש בזום בעזרת השם. איך?
זה השיעור הכנה.
שיעור הכנה לפסח?
יא.
יא. די. למה הן שונות את הזום?
לא יודעת, אלה אוהבות לבוא לפון. סיוט השבת.
לא.
אוהבות לראות אותך בלייב.
ולא, זה נראה לך לייב.
כן, זה נורא יפה.
זה חמודות אתם. אתם יודעות מה, אם נשנה את דעתנו נודיע. בינתיים זה זום עולמי. לכל באי עולם. הכנה לפסח.
היום את אומרת שהשילום...
זה נורא קשה. ניסיתי כמה פעמים בקורונה לדבר לקהל ולזום.
אז עשינו את זה כמה פעמים, נכון?
אי אפשר. כי אז הזום מוזנחות. או שהקהל עצמו מוזנח. נכון?
תבנת, היא לא רוצה לבוא.
מסיבת פיג'אמות. מסיבת פיג'אמות בזום. יאללה, שבוע
בא מסיבת פיג'אמות. נסכנות, אבל זה נורא... את יודעת שזה מאוד תל אביבי? לרצות לצאת דקה לפני ליל הסדר. בירושלים זה לא ככה.
זה בליל הסדר, מה דקה לפני
ליל הסדר? אני רוצה ליל הסדר. טוב, אז תעקבו אחרי ההודעות. בואו נראה, לפי מצב הבוטוקס שלי.